Okay. שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweep Pod. עקבו, הגיבו והביעו את עמדותיכם. שלום לך סתיו נמש.
אלן.
שלום לך מרסלו גלייז.
שלום, שלום.
ושלום למפיק העל, הלא כזה מפיק, הלא כזה על, שמגיע אלינו ומצטרף אלינו מ-Across the Pond, שם אי שם בסן פרנסיסקו הרחוקה, סגב מטוס.
ערב טוב, דביר.
רוצה לומר משהו למאזינים?
לא.
רוצה לומר משהו?
אני רוצה לומר שאני, לפני זה ניסינו להקליט כמה פעמים, זה לא כל כך עבד. אני לא זכרתי את השם של מר רובינסון מהספרס, ואני חייב לכם את הבדיחה הזאת עליי, אבל אנחנו נקליט מההתחלה.
טוב, אז אני אחדד טיפה, כי אני חושב ש... חלק מהשקיפות שלנו מול המאזינים, אתם צריכים את זה. אחד, זה של השעה 11:30, ואנחנו רק עכשיו מתחילים להקליט אחרי שאנחנו שעתיים פה בגללך. אבל זה לא רק שעתיים איחור, אלא כבר שבוע ומשהו איחור בגללך. וכן, כמו שהתחלתי להגיד, התחלנו כבר להקליט, ועשינו כבר את הסקרים, והיה מאוד מאוד מצחיק, כי אתה לא יודעת מי זה דיוויד רובינסון. ועכשיו אנחנו מקליטים את זה שוב. אז בגדול... הקטע הזה, הקטע הגדול פה, שנייה, אני רוצה, זה חשוב לי, זה חשוב לי שהמאזינים ידעו. אתה כל כך כושל, שגם כשכשלת בקטע חיובי, שלא יודעת מי זה דיוויד רובינסון, וזה היה מעולה מבחינה קומית, כשלת על זה עוד פעם,
וסגרת... קרסה לי התוכנה אצלי בארצות הברית.
נכון.
נכון, אבל אני כן יודע מי זה דיוויד רובינסון, לא זכרתי את הדיוויד, ולא זכרתי את האדמירל באותו רגע. אבל בסדר, אתה רוצה שנעשה את הסקרים?
אני נאלץ להגיד כן.
אוקיי, סקרים, אבדול, צ'אבר, האם קניתם קולה שופרסל ולא בטעות? 87% אמרו שלא. מעניין מי ה-13% שכן קונים.
בוא ננסה שכנע. מי? סתיו אומר, מי? מי אלה שאנשים שקונים קולה שופרסל? ואז דביר אומר, כן, אשתי קנתה פעם אחת, זה מאוד דומה באריזה, כן, סבבה.
מרסל אומר, גם הורים שלי...
אני מכחיש.
הורים שלך או הורים של אשתך?
לא, אבל של אשתי נראה לך שלי.
נראה לך.
יש גבול. אז הייתי צריך לתקן את הטעות של סגב, שוב.
ההורים של אשתי. בסדר גמור. איזה צמד יותר נוסטלגיה עבורכם. שלוש אופציות. במקום השלישי, רובינסון את אנדרסון.
איזה רובינסון?
דניס.
דניס.
סתיו. סתיו בהקלטה המקורית שנמחקה, אומר לי שהדניס, וכל מיני רמזים קטנים כאלה, ואני... בסדר, לא זוכר, יש לי בלאקאוט
לא טוטלי,
אני לא זוכר...
דניס זה הטעיה.
זה קרוב לדיוויד כזה. בסדר, אז לא ידעתי את זה באותו רגע, לא לזה, ואז נזכרתי שנייה אחרי שהכל קרס, מעולה מצידי. מקום שני, נוצ'יוני ובן גורדון, הוא במקום הראשון! אלונזו מורנינג, והוא? קנדל גיל! מצטרף אליו, האם קנדל גיל זכה פעם במקום ראשון במשהו?
לא יודע,
גם
אולי.
גם שאלה, שאלה, שאלה יפה, לא?
לא.
לא.
תודה, אני חושב שצריכים להמשיך הלאה, אחרת סתם נשאר עם כעס עליי מצד כל החברים פה.
זה הזמן...
חזרה אליך.
כן, זה הזמן של סתיו להכניס פישולים של עצמו. ורגע, רגע, רגע. תהיה פה הפתעה.
דביר!
אוי,
אוי.
זה הסאונד שסגב, שנייה, אם כבר אנחנו בשקיפות וזה, סגב שלח לי את כל הסאונדים, כי אנחנו עכשיו מקליטים במחשב שלי, אז הוא צריך שכל הסאונדים הקבועים שלנו, כמו הביפים, והמצחיק מהשבוע, וכל הדברים האלה יהיו אצלי, אז הוא שלח לי את זה, ותחת הקובץ ביפ, היה את זה.
אוי, זה נורא.
לדעתי, זה יותר טוב.
דרך אגב, פה שקיפות, זה הרשמים של שבוע שעבר, מודכנים טיפה. אם כבר. דביר!
לגיטימי.
מגפה עולמית שהזיזה את הלוז בספורט. עונה ארוכה שרק הסתיימה. פורמט קצת מוזר. ובכל זאת זה אחד הדברים הגדולים בספורט. וככה פתאום. היורו. He's back.
צריך לי להיות קצר יותר בחצי.
נורא. מה יש ללוקס... ללוקס... אני חושב שזה השם שלו. נמצ'ה? אנמצ'ה?
מי זה?
נגד פורטוגל. שהוא קבע שערי ניצחון נגדם בגמר יורו הצעירות. גם במדי גרמניה, וגם מדי אנגליה. מוזר. מכירים את הסיפור?
לא.
לוקאס אנד מצ'ה, או אנד מצ'ה,
או איך שקוראים לו. שקוראים
לו, הוא חלוץ צעיר בליברפול.
אוקיי.
וביורו עד גיל 17 לפני שנתיים, הוא קבע שער ניצחון בגמר מול פורטוגל במדי נבחרת גרמניה, וביורו עד 19 שהיה עכשיו, הוא קבע שער ניצחון בגמר במדי נבחרת אנגליה.
ולדעתי לא זה ולא זה מחייב אותו לשחק באחת הנבחרות, הוא עדיין יכול לבחור באיזה נבחרת בוגרת לשחק.
נכון.
ככה ש... יש שחקן הונגרי שהוא ממש כישרון מבטיח? פוצקש. פושקש. אז...
פוצקש.
לא, שובושלי.
שובושלי?
כן.
הייתי בטיול עם בני הקטן השבוע, בסוף שבוע האחרון, והוא התקרב לקבוצת, כאילו, הכי פרלמנט זקנים של, באמת, זה כל כך זקן, שהם היו שם ארבעה אנשים בפרלמנט, ושתי פיליפיניות איתם. והוא התחיל, הוא פשוט הלך אליהם והתחבר, ואני הקשבתי לשיחה שלהם, והם דיברו על היורו המתקרב, והם אמרו על ה... יש איזה חלוץ, יש איזה שחקן צעיר הונגרי מבטיח. מה שעניין אותי זה שהרפרנסים שלהם היו, זה אומרים שהוא הפלא הבא. ואני לא חשבתי יותר שאפשר, שכאילו מישהו שהוא כאילו הדבר הגדול הבא, הוא יהיה ב... כן.
שחקן אדיר דרך אגב, הוא שחק ברדבול זלצבורג, וברגע שהלנד עבר לדורטמונד, הוא המחליף שלו ברדבול לייפציג, שחקן אדיר.
מעולה.
כן.
הפלא הבא. אני מאוד מקווה שאתם פוקחים עין. על הסדרה בין הגולדן נייטס לאבלנש. מוות.
אתה פוקח עין?
פוקח עין.
ואנחנו גם צריכים.
כן, כדאי לכם.
אוקיי.
מוות, ניסים, וסטיבן סטרסברג ברשימת הפצועים. אחרי שראיתי שהניו יורק מטרופוליטנס מובילים את ה-NL East, הלכתי לבדוק שהשמש עדיין נמצאת בשמיים. אני לא חושב... זה משבוע שעבר. אני לא חושב שקבוצות ספורט צריכות להיות מצפן מוסרי. אני גם לא חושב שספורטאים צריכים להיות מודל לחיקוי. אבל מסע ההלבנה של מכבי חיפה לעומר אצילי, כשהבחור ללא ספק לא מבין מה הוא עשה, וההתעממות, בתוספת לסליחות הריקות מתוכן שלו, זה פשוט מגוחך. הוא דוחה, אתם מגילים, ובספר השיאים שלי לא זכיתם באליפות העונה. ואני שוקל לבטל לכם אליפויות עבר. ועומר אצילי, אתה במקרה הטוב דביל מושלם, ובמקרה הרע אייל גולן. אני חייב להודות. אני חושב שחינוך ילדים, בעזרת שוחד, זה דבר לגיטימי. מצד שני, ניהול מדינה בעזרת שוחד, זה הרבה פחות לגיטימי. כל הכבוד לשחקני האוקלנד איי, כשפרסמו תמונות של האוכל, הנוראי, שאני לא אוכל ככה, שמוגש בקבוצת המיינור ליג של הארגון. אני מוכן לקבל המון דוגמאות של חוסר כבוד מצד הנהלה לספורטאים.
לא, אתה לא.
אבל להגיש אוכל שנראה דוחה, פה אני שם את הגבול. אלה היו רשמים השבוע.
שאתה פודי.
כן, אני פודי.
וסניקרד.
לא, אני לא סניקרד.
הייתי
מת להיות סניקרד.
היית מת, אתה יכול להיות.
בוא נבזבז עוד כסף על עוד שטויות.
שאתה לא באמת צריך.
בוא.
אוקיי, בסדר גמור, ותודה רבה. ואנחנו מן הסתם נדבר היום בעיקר על מה שקורה בפלייאוף בסדרות עצמן. אבל בואו נתחיל ממקום קצת מפתיע, והיו לנו הרבה חדשות השבוע ברמת מאמנים מחליפים מקום, טרי סטוטס בחוץ בפורטלנד, קליפורד בחוץ באורלנדו, וסטיבנס עובר להנהלה.
והיום?
ומה קרה היום?
ביורקרגן.
מה קרה?
פוטר.
באמת?
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 תודה רבה. אם אתה לא מוסיף את זה למסמך, אני יוצא דביל.
לא, אבל זה קרה עכשיו.
עכשיו עכשיו?
בצהריים. לא, לא בצהריים.
אחרי הצהריים.
טוב. גם הוא מביא לך עדכון וגם אתה כועס עליו. תראה את זה.
לא, כי הוא מתייחס לזה כאילו הייתי אמור לדעת. בסדר.
לא, אתה יודע.
מה כוסיף לך מידע? הוא אמר לך גם?
כן, תתחילו.
יש... אני אתחיל בטריסטוץ. שני המאמנים הכי מצליחים בהיסטוריה של הפורטלנד ברייז ובחד ניצחונות, אחרי שהם עזבו את פורטלנד עברו לאינדיאנה. טרי סטוטס הוא המאמן השלישי הכי מנצח בהיסטוריה של פורטלנד, הוא הוזכר כמועמד לאינדיאנה, הנשיא קווין פריצ'רד והג'י-אם של אינדיאנה, שאני לא יודע את השם שלו, גם הם הג'וב הקודם שלהם היה בפורטלנד. נראה די סגור הסיפור פה.
כן. חוץ מפאטו נחמדה.
תראה, אני לא יודע כלום על ביורקרגן, אומרים שהוא...
לא ביורקרגן, על הקדנציה של סטוטס בפורטלנד שנקטעה, היא מוצדקת. לא מוצדקת את ה...
תראה, יש 3, 4, 5 מאמנים טובים, יש 3, 4, 5 מאמנים ממש גרועים, כל השאר הם כאילו בערך אותו דבר. סטוץ היה 8 שנים רצופות בפלי אוף, היה לו גומר מערב אחד, אולי פורטלנד היו יכולים להיות יותר טובים בעונה, אולי יותר טובים בעונה אחרת, כאילו הם לא הודחו על ידי קבוצה גרועה, בסך הכל יוקיץ' הוא ה-MVP, לא יודע, אני, כאילו 8 שנים זה זמן טוב לעשות רענון אם אתה לא משיג איזושהי מטרה שאתה רוצה, אבל אני לא חושב שהוא מאמן נוראי, ואני לא חושב שהוא נכשל בהכרח בפורטלנד.
כמו שאמרת, הוא סוג של מאמן ביניים ויש הרבה כמו, הוא... פורטלנד תמיד היו רלוונטיים, אבל לפחות בתחושתי, הוא אף פעם לא הצליח להוציא יותר ממה שחשבנו שהם שווים. קבוצת סיבוב ראשון, סיבוב שני, גם בעונה שבה הם הגיעו לגמר גמר המערב נגד גולדן סטייט, זה בעיקר עקב פציעות ועקב ברקט מאוד מאוד קל שהיה להם, ופורטלנד זה קבוצה שכרגע לא יכולה, בגלל מבנה השכר שלהם, קבוצה שנראה שלא יכולה להתחזק בשחקנים נוספים, אז האופציה היחידה שלהם היא לנסות להביא אולי איזשהו מאמן שיוציא קצת יותר מהמסגרת הזאת של מקולום ולילארד ומה שמסביבם.
בעיקר to make לילארד happy, לא?
כן, וכמו שסתיו אמר, 8-9 שנים הגיע זמן לרענן שם את השורות.
אבל הבעיה של, שהמאמנים של לילארד רוצה, הם לא המאמנים שנמצאים אפילו במידל פק. אם אני לילארד או כל כוכב NBA, אני רוצה או את הטופ של הטופ, ובהנחה שהטופ של הטופ לא פנוי, כי הטופ של הטופ לא פנוי, אז אני רוצה מאמן שאני מעריך, מכבד או נוח לי לעבוד איתו, ובעיניי זה סופר לגיטימי. אם אנחנו...
ואני אתם מסתכל על הרקורד של ג'ייסון קיד כמאמן.
אני לא מתרשם ולא חושב שהוא מאמן מדהים, אני חושב שהוא עשה עבודה לא טובה במילווקי. מצד שני, אתה יודע, מאמנים מתפתחים, מלמדים לומדים, אולי, לא יודע, אולי במה שפורטלנד צריכה זה לא איזשהו שידוד מערכות, זה יותר טוויקים קטנים, אולי חיזוק ההגנה, לא יודע, כאילו...
אכן, הם לא צריכים שידוד מערכות. נעבור לסטיב קליפורד?
הוא מאמן שבא בשביל להתחרות, ופורטלנד ואורלנדו לא הולכים להתחרות, אז אין לו מה לחפש שם. כאילו, הוא לא רוצה להיות עכשיו בריבילד ארוך עד בלתי נגמר.
הנה המקום שבו לי יש מה להגיד, וזה המעבר של ברד סטיבנס להנהלה, ובעצם העזיבה של דני איינג' אחרי הרבה זמן. אתה יודע מה, בוא נתחיל במקום של דני איינג', כי הדעות לגבי הקדנציה חלוקות. מצד אחד מהלכים גדולים, ג'ייסון טייטום, ותמיד יהיו רשומים על שמו, ומצד שני, יש הרבה דברים כמו הדברים שלא קרו, כמו הסיפור על זה שרוצה להעביר 4 בחירות סיבוב ראשון,
ג'סטיס
וינסלו, ולא קיבלו את זה. אבל גם בעיקר, ואני חושב שסתיו היה הכי ביקורתי לסיפור הזה, וזה שהיה לבוסטון בשלב מסוים כל כך הרבה דרפט קפיטל ובחירות, בסופו של דבר, אם אתה לא הולך על איזשהו מהלך גדול ומשתמש בזה כדי להביא שחקנים, אז הן הולכות ולא יוצא מהן כלום, וזה קצת משהו שקרה. באמת חוסר היכולת להביא איזה שם גדול או סטאר מוכח בתקופה הזאת. מה אתם חושבים?
צריך לחלק את התקופה של דני איינג' לשני תקופות. דבר ראשון, יש את כל הסיפור סביב 2008 והקבוצה שהוא בנה עם הביג 3 אולי הראשון, עם קי-ג'י, פירס וריאלן, ואליפות הבודדה של בוסטון מאז שנות ה-80, אז פה יש פה לא ספק שתואר. מצד שני...
וגם, שנייה, גם הדרך שבה הם פירקו את החבילה.
הדרך שבה הם פירקו את החבילה זה מאוד מעניין, כי מצד אחד הוא בנה את כל העתיד של בוסטון עם הבחירות דראפט והנכסים שהוא קיבל וזה שהוא ויתר על שכר ובעצם התחיל מאפס. מצד שני, אני לא חושב שלזרוק את הכוכבים הכי גדולים שלך בשנים האחרונות זה משהו שהשחקנים מסתכלים בליגה ואומרים שזה, מעריכים את זה ורואים את זה בתור משהו שהפרנצ'ייז שהוא הופך אותו לנחשק. תצרף לזה 3 פרי אג'נטים שהם פרימיום של בחרו לא לחדש חוזה או לבטל אופציות בבוסטון, והשנים האחרונות שבוסטון מצליחה מבחינת חומר שחקנים שלה להגיע ל3 גמר מזרח ב4 שנים, אבל מצד שני, לא מצליחה לממש את, את הקפיטל שנצבר, בשביל להביא אולי את הפיס שחסר, או אם הביאו את הפיס שחסר, הוא לא נשאר. גורדון היוורד שבחר ללכת, קיירי ארווינג שבחר ללכת, ואפילו אל הורפורד כמה שנים קודם. ואני אתייחס לזה כמו שאמרתי טריסטות, בסופו של דבר צריך שינוי. אני חושב שדני איינג' נתקלתי לפני כמה זמן בדברים שהוא אמר, אמנם זה היה ב-2019, וזה קצת תקדים את כל תקופת מה שעבר בבועה עם כל השחקנים שלוקחים את המיקרופון ומדברים על כל נושא של הזכויות של המיעוטים השחורים, אבל דני איינג' אמר שלא מעניין אותו לשמוע מה שחקנים חושבים על, על סוגיות פוליטיות או סוגיות של, שקשורות כאילו לעולם, ו... שזה עוד לגיטימי, אבל אז הוא הוסיף שהוא, מה שכמי שהוא כן נשמח לשמוע, זה אנשים כמו פופוביץ' וסטיב קר, שאם אני שחקן, ואם אני שחקן שיש לו מעורבות חברתית, ויש לו קול מאוד ברור כמו ג'לן בראון, או שחקנים אחרים שמסתכלים על זה, זה לא מישהו שאני רוצה שהוא יהיה הבוס שלי. ואני חושב בוסטון עשו, לא יודע אם בוסטון הוציאו אותו, או שהוא בחר ללכת, אני חושב. כנראה תעייף, אבל השינוי במקום, ודני איינג' עשה את שלו, ואי אפשר לקחת משהו ממה שהוא עשה. בוסטון הייתה לאורך כל התקופה, רוב התקופה שלו, מהפרנצ'ייזים המובילים בליגה, אז כבודו מקום המונח, אבל החילוף בזמן.
וברט סטיבנס, כשינוי של פוזיציה, אני אגיד, אני התקלתי בהרבה... ביקורות על כך שבן אדם לא מצליח במקום מסוים, להעביר אותו למקום אחר, כנראה שהוא לא מתאים, מה הכישורים שלו ומה הניסיון שלו להיות בעמדת ה-GM, ואני אגיד, אתחיל כבר מהטייק שלי על הסיפור הזה, ואני לא מכיר את ברד סטיבנס כעמית, כקוליג, ואני לא יודע איך הוא בישיבות ואיך הוא במסדרונות, ואם הוא באמת, מה המקומות שבהם הוא מצטיין כבן אדם, אני אגיד את הדבר הזה, הסט של כישורים של מאמן וסט כישורים של GM הם סטים של כישורים שונים. אבל אם יש בן אדם שהוא יודע כדורסל והוא עובד טוב והוא מוכשר ואתה רוצה לשמר אותו במערכת כי אתה מאמין בבן אדם הזה ומה שהוא צריך זה שינוי פוזיציה כי הוא אומר שזה מה שהוא רוצה ושם יהיה לו אפילו יותר מוטיבציה ואתה מאמין שזה מה שחסר לו והוא יכול לפרוח באזורים האלה אז אני מאוד אוהב את ה... כאילו, ברמה העקרונית את, את הגישה הזאת. בין אם זה... אם ברד סטיבנס הוא הבן אדם המתאים להיות GM, אנחנו לא יודעים ואנחנו נדע רק בעתיד, אבל אני חושב שאם אתה מאמין בבן אדם, אני שמח לראות... לאו דווקא ללכת למקומות הקלים, ולתת לבן אדם מלמטה, מתוך הארגון, את הקלים להצליח במקומות שבהם הוא יכול.
אני מתחבר למה שאתה אומר, ואין לי בעיה עם... הרצון לשמור כישרון, לא משנה אם זה שחקן או מאמן או אחד בחלק של השיווק או העסקים, לשמור אותו בתוך הפרנצ'ייז ולא לתת לו ללכת כי הוא רוצה, מרגיש שהוא יתעייף בתפקיד הנוכחי. מצד שני, אתה גם אמרת את זה, זה לא אותם תפקידים, זה שאתה מבין כדורסל בתור מאמן לא אומר שאתה בהכרח יודע להיות GM טוב, הג'ם הוא גם צריך להיות מנהל, מה שמאמן לא צריך להיות, זה התעסקות שונה לגמרי. אני... ייתן את הקרדיט לבוסטון שיודעים מי במערכת שלהם ואמורים להבין אם הוא מתאים לזה או לא מתאים לזה, אבל זה לא בהכרח ברד סטיבנס הוא מוח כדורסל מבריק והוא מאמן מצוין, הוא יהיה בסדר בתור מנהל, זה לא אחד לאחד. הדבר השני שמעניינתי בסיפור הזה שלדני אנג'י היה אחד המספרי שתיים המוכרים והמוערכים בליגה, מייק זרן, ואני... עוד פעם, הדינמיקה פה מאוד מעניינת, הדינמיקה מעניינת למה מייק זרן לא קיבל את זה וסטיבנס כן, האם זה בהסכמה, אם לא בהסכמה, אבל במקום הזה אני נוטה לתת למקומות שהם ידועים כמקומות עבודה טובים וארגונים מוצלחים, את הקרדיט למהלכים שהם עושים, אם זה היה פרנצ'ייז פחות טוב ומתפקד כמו בוסטון, היה לי הרבה יותר נוח לתת ביקורת, פה אני אתן להם את ה-benefit of the doubt.
מה גם שלא קיבלנו הודעה על זה שמייק זרן פורש יחד עם דני איינג', אז כנראה שזה כן היה בהסכמה.
כל יכול להיות, אני באמת לא יודע. אבל ניתן להם פול קרדיט במקרה הזה.
נעבור לסדרות?
יאללה.
אני רוצה להתחיל מהסדרה שבעצם חוזרת היום בלילה, ובין הפיניקס לנגרץ, אנחנו... נדבר עליה לדעתי ממש ממש מעט.
אנחנו נדבר ממש מעט על הכל כי כבר...
כבר מאוחר?
כן.
אז בואו נדלג על הסדרה הזאת.
אוקיי.
תן שתי מילים אפילו, תן משהו.
נקודה אחת שבעיניי...
פיניקס מובילה 1-0, שאתם תשמעו את זה, פיניקס תוביל 2-0. סתם, לא יודע את זה, אבל...
לא בטוח.
אוקיי, הנה זה, הנה התחלתי,
לא, קודם כל יוקיץ' קיבל היום בצהריים שון ישראל את ה-MVP, אז אני מניח שהדרך הכי טובה לחגוג את ה-MVP ניצחון במשחק של מול פיניקס ולא הפסד.
זה דרך נחמדה לחגוג כל יום בפלייאוף.
זה גם נכון. דבר קטן לגבי פיניקס, לגבי משחק מספר 1, אני לא יודע מה הולך להיות במשחק מספר 2, נראה שהם מנסים לעשות את מה שפורטלנד ניסתה לעשות ולא הכי בהצלחה בסדרה מולן, להפוך את יוקיץ' יותר לסקורר מאשר למנהל משחק. במשחק הראשון יוקיץ' סיים עם 20 ומשהו נקודות, עם 3 אסיסטים בלבד, והוא לא הצליח להפעיל את שאר החברים, הוא לא הצליח להפעיל את מייקל פורטר, את מונטה מוריס ואת קמפצו ואת שאר השחקנים, ומה שפיניקס אומרת, פיניקס הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רחב, אמרת בוא יוקיץ' תנצח אותה, תנסה לנצח אותנו אתה, בלי כל העזרה שהייתה ליוקיץ' עם מייקל פורטר ועם שאר השחקנים בסיבוב הראשון. במשחק הראשון זה עבד להם, אני לא יודע אם לאורך סדרה שלמה דיאנדרה אייטון יוכל להחזיק את יוקיץ' כפי שהחזיק אותו במשחק הראשון.
אני חושב שזה קורה בגלל שפיניקס יכולים לעשות דרופ הפיק אנד רול ובחסימות. הם לא מפחדים ממונטה מוריס, הם לא מפחדים מקמפצו, הם לא מפחדים מאוסטין ריברס. זה שג'מאל מרי חסר זה ברור, אבל אפילו וויל ברטון היה נותן להם את האופציה.
וויל יותר... ברטון...
בספק ללילה. כן. אפילו וויל ברטון היה נותן לדנבר טיפה ליותר שפיניקס יצטרכו הם באמת להזיז את אייטון מיוקיץ', וברגע שאין את האופציה הזאת לעשות מיסמצ'ים או לתת ליוקיץ' להגיע למקומות שיותר נוח לו לנהל את המשחק, לפיניקס הרבה הרבה יותר קל, ועם קמפצו, מוריס, ריברס או כל גארד ששחק בדנבר לא יעניש את פיניקס על הזלזול בהם בו, אז זה יהיה למאוד קשה ליוקיץ' להיות כמו ה-MVP שהוא, ובמקרה הזה העבודה של אייטון תהיה יותר קלה, העבודה של פיניקס תהיה יותר קלה, ולדנבר יהיה מאוד מאוד קשה, אז החיסרון נהיה משמעותי יותר ויותר ככל שהיריבות ישתפרו, ואגב, בחזרה לפורטלנד ולסטוץ, אם זה הביקורת זה שהם לא, פורטלנד לא יצליחו לבצע את אותה אסטרטגיה בצורה יותר טובה, כי זה עדיין היה אותו אוסטין ריברס, נכון. מוריס וקמפצו.
ועדיין אנחנו מדברים פה על ניקולה יוקיץ', שפרט לזה שהוא סקורר וניהול משחק והכל, הוא אחד השחקנים הכי חכמים בליגה, והוא יודע לעשות את ההתאמות הללו למה שהקבוצות השניות מציגות מולו. ככה שפיניקס תנסה לעשות אותו דבר, אני לא יודע אם זאת תהיה התוצאה גם בהמשך הסדרה.
יאללה. אני חושב שההבדל הגדול, אני אגיד מילה אחרונה, בין פיניקס לבין כל הקבוצות האלו של דנבר ודלאס וקליפר, זה שפיניקס באמת מאוד 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 מאוזנים. יש להם, אתה לא יודע אם קריס פול יהיה השחקן הכי חשוב במשחק הזה, אם דווין בוקר יהיה השחקן, אייטון נותן פתאום פלייאוף מטורף, בניגוד לדנבר, שאם אין יוקיץ' בסי, אז אין דנבר, ולברון בלייקרס, אם אין לברון בסי, אין לזה, וכן הלאה גם קליפרס ודלאס וכל החבר'ה האלה. פיניקס באים לפלייאוף הזה מאוד 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 מאוזנים, וזה מה שנותן להם יתרון כל כך גדול על כל הקבוצות וואן פלייר האלה. זהו.
דברים שרואים משם לא רואים מכאן. זה מה שיש לי להגיד.
אוקיי, אני לא אגיד מה שזה, אבל אתה טועה. נקסט.
אוקיי.
ניקסט, לא ניקסט כבר
אפו. ניו יורק ניקסט.
בוא נעשה שנייה פטווה. פטווה?
פטווה.
ועכשיו הגיע הזמן לפטווה. פקט אוף דה וויק?
אני אתחיל. אולי חלקכם ראיתם, אבל פטווה שהופיע בשקופית בפרסט טייק, שנאמר כך, קוואי מצטרף לשקיל אוניל בתור השחקן היחידי שקולע 30 פלוס נקודות למשחק לאורך סדרה מאז שנת 2000. סליחה, לא כתבתי פה, אבל במעל 60% מהשדה. שק עשה את זה בגמר של 2000 עם ממוצע של 4.5 פיט מרחק מהסל, קוואי עשה את זה ב-13.4 פיט מהסל. הסתכלתי על זה, אז קוואי לא רק עשה 30 ו-60, הוא עושה 32 ו-61% מהשדה, ובכלל טרו שוטינג של 72.3, זה פסיכי, הוא קלה ב-44 אני חושב אחוז מ-3 וב-89% מהקרב, וזה פסיכי, ושאק עשה את זה עם 57% בטרו שוטינג, אז כאילו רק שתבינו את הפערים, 42% מ-3, סליחה לקוואי. אז פניתי לאור עמית מ-Insignific Stats, ורציתי לדעת, לא רק 2000, אבל בוא נתלך אחורה אפילו, ואני רוצה לדעת איזה שחקן בסדרה קלה 30 פלוס נקודות, ובטרוס שוטינג כזה, כזה גבוה, אז מסתבר שיש לא מעט כאלה, פשוט רובם לא הגיעו ל-60% מהשדה, אבל יש פה כמה שמות, לא מפתיעים אני מניח, אבל יש לא מעט שמות של נגיד דורנט בגמר 2017, קלה 35 נקודות ב-69.8 טרוס שוטינג, דרק ב-2011 עשה גמר, בגמר מערב 32 נקודות, 70% טרוס שוטינג, קוואי, דורנט, עוד פעם קוואי, לברון, ובמקום הראשון זה סטף קרי ב-2017, גמר אזורי, 31.5 נקודות ו-73% טרוס שוטינג, זה מטורף. למעט קוואי אף אחד לא ב-60% מהשדה.
מדהים. אני אתחבר לנתונים שלך על אחוזים ופלייאוף והכל, קווין דורנט, 7 משחקי פלייאוף עד היום, ממוצע של 32 נקודות למשחק, ב-55-50-91.
טורף.
חולני לגמרי.
כל ברוקלין, כל ברוקלין, אתה הולך לתת את זה?
לא.
50-40-90. כל ברוקלין כקבוצה בפלייאוף, 50-40-90.
מטורף.
וואו.
מטורף.
וזה בלי ארדן.
ממש מטורף.
אמרנו על דורנט שהוא על 55-50-90, ה-50% לשלוש, כש-90% מזריקות השלוש שלו הם קונטסטד.
מטורף.
בלתי יציר.
בלתי יציר.
אם כבר סאונדים של סתיו, הייתי רוצה לתת את זה שהוא אמר שדורנט לא יחזור אותו דבר.
הוא חזר טוב יותר.
צודק.
לברון ג'יימס בפלייאוף הזה, פרט לכל הכישלונות מול פיניקס, הצליח, אני לא זוכר בדיוק באיזה קטגוריה, כרגע הוא טופ 10 בפלייאוף, בנקודות, ריבאונדים, אסיסטים, חטיפות וחסימות, החל מהפלייאוף הזה, כמובן היחיד בהיסטוריה.
הוא טופ 10, אני חושב, איזה 25 קטגוריות פלייאוף. כאילו, עזוב
כן, אבל בחמש הבחירות הוא...
זה החמש קאונטינג, אבל כאילו, כמעט בהכל הוא טופ 10.
סתם, איזה פאטווה. יאניס, בעונה הסדירה מול ברוקלין בשלושה משחקים, סיים עם ממוצע של 39.7 נקודות למשחק. זה מקום שני בהיסטוריה, בנקודות למשחק, מול קבוצה שהיא יותר מאוחר אתה תפגוש אותה בפלייאוף באותה עונה.
אוקיי.
במקום הראשון, קובי בריינט עם 42.5 נקודות למשחק ב-2005-2006 נגד פיניקס. אנחנו רואים מה זה שווה בפלייאוף הזה.
אני?
אתה.
כמה מהירות. דונובן מיטשל קלט משחק ה-45 השלישי שלו בפלייאוף. הוא מצטרף לרשימה של 11 שחקנים בלבד שעשו את זה. ג'ורדן, לברון, ווילט, אייברסון, ווסט, ביילור, קובי, ווסטבוק, דורנט, דירק והקים. פעם הקודמת שפיניקס ודנבר נפגשו בפלייאוף הייתה ב-1989. מתוך 30 שחקני הסגל של שתי הקבוצות, כמה מהם היו בחיים אז?
89.
11?
7.
סגל, אתה רוצה את... כמה?
3.
בום.
בום!
קריס פול, פול מילסאפ וג'וול מגי.
דברים שרואים מכאן.
פיניקס היא הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שעלה 3 שחקנים עם 20 נקודות ו-65% מהשדה, מאז פיניקס שעשתה את זה ב-1995. וזה הנתון האהוב עליי, דווקא מבייסבול. מאז 1900, יש 2,300 מקרים של פיצ'ר עם 60 סטרייקאוטים ב-60 המשחקים הראשונים. ומעל 700 מקרים של חובט עם 15 הום ראנס ב-60 משחקים הראשונים. יש רק שחקן אחד שהצטלב בשתי הנתונים האלה.
זה האוהשי הזה?
שוהי אותני, כן.
שוהי אותני. אוהשי זאת שעשתה 10... לא משנה. טוב, moving on. נו, מרסלו, אני מסתכל עליך. אתה מכיר את אוהשי? אתה לא מכיר את אוהשי.
אוהדי,
אני מכיר מישהי בשם משפחה טואשי, אבל כנראה זו לא היא.
זאת המתעמלת שעשתה 10 מושלם במתעמלת אמנותית, שעשתה איזה, זה לא היה בטח, זה לדעתי בתחות בכללות כלשהי, אבל זה היה קליפ שהפך להיות מאוד ויראלי, שהיא כזה מחייכת כל הזמן.
לפני כמה שנים זה היה.
כן. לא משנה. טוב. בקס נץ, התחלנו לדבר עליהם קצת במובנים של סטטיסטיקות מגניבות ופאטוות, אז 2-0 בסדרה לנץ, משחק ראשון, עוד יכולנו להגיד, אנומליות תליה פה ושם, משחק שני, נץ שברו אותם, אנחנו ראינו כבר מקרים, קליפרס היו בפיגור 0-2, אז אי אפשר להספיד יותר מדי, הרדן כנראה בחוץ לכל הסדרה, א', השאלה היא, האם יש פט לבקס לחזור לזה, שתיים, אם הרדן לא בחוץ וכך הנץ נראים, מה יגידו...
עזובי הרדן.
כן.
תראה, הפחד כל הזמן היה שלגבי ברוקלין זה רק ההגנה. זה העובדה שהם לא שמרו בכלל במהלך העונה הסדירה, וגם לא... יותר מדי, כאילו, לא שתה להם מריבה שהייתה קשה במיוחד, אבל גם לא שמרו טוב במיוחד על בוסטון באופן ספציפי בסדרה מולם, למרות ש... וזה הייתה, כאילו, התקווה למי שרוצה לנצח אותם זה שהם יקלעו הרבה, אבל הם גם לא ישמרו ואפשר להגיע איתם לאיזשהו שוט-אוט, ואם תסגור טוב מספיק את כל שחקני המשנה, אז אולי תצליח לגנוב סדרה או אם את הקבוצה מספיק טובה. אז דבר ראשון הם שומרים. משחק מספר 2 באופן ספציפי, הם עושים גם טובה. והדבר השני זה ש... השחקנים המשלימים הם שחקים ממש ממש טוב.
בלי גריפין, וינטיג' בלי גריפין, ג'ו אריס קולאה, מייק ג'יימס, חושב שהוא בצ'סקה מוסקבה, דיברנו מקודם על היעלות התקפית של קיי-די, נראה שהם בלתי עצירים.
כאילו, קבוצה שזורקת 90, פאקין 50, 40, 90, כאילו, אתה לא יכול לנצח את זה, לא משנה מי אתה, מה אתה, זה לא, זה באמת...
זה לא רק זה, אנחנו תמיד מדברים בהקשר של הקליפרס יותר, על פלי אוף פי, על זה שפול ג'ורג' נעלם, אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה שקריס מידלטון, כל פלי אוף מגיע, וברגע שיאניס נתקע, הוא לא מתפקד. במשחק הראשון, ג'רו הולידיי ומידלטון עם 6 מ-30 מהשדה, במשחק השני מידלטון עם 7 מ-20 מהשדה, מול קבוצה מול ברוקלין, כמו ברוקלין זה לא יכול להספיק.
סתיו, אתה רוצה להרחיב על הנקודה עם בלי גריפין? אתה לוקח אל על זה או שאתה דבק
בנותך? לא, שנייה. לא, הוא אפס. אבל לא, סתם, הוא משחק טוב ו... הוא משחק ממש טוב, מאוד קל, מאוד קל. אני רק אגיד שמבחינתי, אני לוקח את האל, זה כי לא חשבתי ששחקן, כאילו אני מכיר מקרים ששחקנים עשו, שיחקו לא טוב כדי שיעבירו אותם בטרייד. הרדון הוא סוג של דוגמה העונה, הדוגמה הכי מפורסמת זה וינס קארטר שגם הודע שהוא שחק בכוונה גרוע כדי שטורונטו יעיפו אותו. אתה לא, זה לא עניין של בריאות מה שהיה בדטרויט ולעומת מה שקורה עכשיו, זה נטו עניין של לשים זין על הכל, ואני כזה רמש לשים זין.
בין לשים זין זה בצד הרע של הסקאלה, אבל אפשר להגיד מוטיבציה ואפשר להגיד...
אם אין לך מוטיבציה, אז אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. בצורה יפה אין לך מוטיבציה, זה לשים זין, זה כאילו... הם אחים במקרה הגרוע, אחים חורגים, אבל הם מאותה משפחה. וזה מאוד... אבל כן, הוא ממש... הוא טוב, כאילו, הוא עוזר להם, הוא עושה דברים שלא של סקראב שלקחו מהרחוב. אז כן, אין מה להגיד. כאילו, ברוקלין, שברוקלין ככה, ו... לא משנה באיזה קומבינציה ברוקלין היו לאורך העונה הסדירה של שניים מתוך השלושה, הם היו מעולים, אז זה לא אמור להפתיע, כאילו אני עדיין רואה את המשחק מספר 2 כאנומליה, אני לא חושב שמילווק יפסידו 40 הפרש גם במשחק הבא, ובהחלט יכול להיות שהסדרה תיגמר גם בסוויפ, אבל אני משער שהמשחקים יהיו יותר צמודים ויותר תחרותיים, אבל כנראה שצריך קבוצה יותר מיוחדת ממילווקי בשביל לנצח קבוצה כל כך מוכשרת.
ודונטה מורגש בחסרונה.
ברור, האיטלקי.
פאת למילווקי בכל זאת?
ברגע שמידלטון והולידי ישחקו טוב, אוטומטית נהיה החיים נהיים יותר קלים לכולם. אתה לא יכול להמר על יאניס עם... כשכולם טובים, וראינו את זה מול מיאמי העונה, מה קורה כשג'רולידי טוב, מה קורה כשקריס מידלטון טוב, מילווקי הרבה הרבה יותר טובה. בגלל זה אני אומר, זה רחוק מלהסתיים, אבל אם... ו, מידלטון לא כזה גרוע, וזה מתקשר למה שמרסלו אמר, מידלטון לא כזה גרוע כי ההגנה עליו היא פסיכית. מידלטון לא טוב, הוא מחטיא אופן שאטס, והוא לא עושה דברים שבדרך כלל הולכים לו. אז אם זה עניין מנטלי בסקאלה של פול ג'ורג' או שחקנים שיש להם בעוד פלייאוף אחרות, אז זה כנראה לא בהכרח פתיר, אבל הפאטו הוא קודם כל שמילווקי יחזרו לבייסיק, ושהשחקנים שרגילים לתת את מה שהם נותנים, ייתנו. והאחוזים יעלו, וכי ברוקלין היא עדיין לא קבוצת הגנה טובה, אז מילווקי יכולה לנצח. אני לא חושב שזה יהיה סוויפ, אני עדיין חושב שיהיו פה לפחות 5 משחקים, אבל מילווקי זה חייבת, כולם צריכים להופיע, אין את הפריבילגיה שמישהו לא יופיע.
לפחות בעיניי זה יותר ויותר מצטייר, שהיו לנו קבוצות כאלה בהיסטוריה שלא משנה מה היריבה שלהם תעשה, בסופו של דבר זה תלוי בהן, ובסופו של דבר אם ברוקלין תגיע והתקפית, תיתן את התוצרת שהיא נתנה בשני המשחקים הראשונים, וזה לא תוצרת כזאת חריגה, אז דורנט לא קולע פה 45 נקודות למשחק, וקיירי לא קולע 40 נקודות למשחק. בסופו של דבר הכל תלוי בברוקלין.
אבל זה גם כי אפשר לשים אותם, להשאיר אותם לספסל בחצי מהרבע הרביעי.
ועדיין, לא ראינו פה דברים שהם איזושהי אנומליה מטורפת של מספרים עם מילווקי. ה-50-40-90 נכון.
כן.
כן, לא, אני מדבר אבל... ה-50-40-90 הוא המון בגרבג' טיים. לא יודע, אני חושב עדיין שברוקלין... זה מה שברוקלין בסופו של דבר. זה מה שציפינו שתהיה, זה הצד הכי אופטימי ממה שחשבנו שברוקלין תהיה במהלך העונה. ואני לא רואה את מילווקי חוזרת לזה. זאת אומרת, היא יכולה לנצח אולי איזשהו משחק אחד בסדרה הזה, לא רואה אותם חוזרים לסדרה הזאת.
משחק שלוש הוא must win?
מדיק ג'ונס אמר שמשחקים 3 ו-5 הם הכי חשובים בסדרה של הטוב מ-7, אז אם הוא אמר, הוא אמר.
יצאתם את זה יפה. אנחנו נשאר במזרח ונדבר על אטלנטה ופילדלפיה, שם
סדרה נהדרת.
הראשון ביניהם מפתיע לא מעט אנשים כשאטלנטה פתחו מוקדם חזק והגיעו עד הסוף של הסדרה. עד הסוף של המשחק שמרו על היתרון, למרות שזה היה צמוד בסוף. ומשחק 2 נראה שונה לגמרי, אמביד פתח מבערים.
גם בראשון הוא פתח מבערים, הוא סיים עם 39 במשחק הראשון.
נכון.
הוא פתח אותם יותר בשני.
לא.
במשחק
האחרון, במשחק השני, אטלנטה התחילו בפיגור של איזה 20 הפרש בסוף הרבע הראשון, פלוס מינוס. טובייס האריס, לא, אטלנטה היו בפיגור במשחק השני.
בשני, סליחה.
בשני. וטובייס האריס עשה, כאילו כל המשחק של פילדלפיה הלכו על כניסות של טובייס האריס לסל בכל הרבע הראשון. אחרי זה הם קצת ישו את זה, קצת הפסיקו. תרומה מדהימה של גלינרי וורטר מהספסל, החזירו את אטלנטה ממש ממש חזק למשחק, ובסוף כבר כאילו באמת אמביד וטובייס כבר היו, כאילו קיבל סימוס לא כזה משחק טוב, לפחות לא בפן של ליצור נקודות, כבר היו גדולים עליהם טיפה, אבל גם כשאטלנטה נכנסו לפיגור גדול, ואני כבר אמרתי, טוב, יאללה, נגמר הסיפור, הצליחו לחזור, הצליחו למצוא כלים לחזור למשחק, וצריכים לציין שזה היה במשחק שבוגדנוביץ' היה בו לא טוב, שטרי יאנג היה בו לא טוב,
זאת אומרת, אני לא... דווקא טרי יאנג היה בסדר.
הוא היה בסדר, אולי היה משהו. אני, בגלל זה אני אומר, אני לא הייתי מבטל את אטלנטה לגמרי בסדרה הזו.
בעיניי, אני אמרתי לפני הסדרה שאטלנטה ינצחו, אני חושב שאטלנטה היא זאת שתכתיב את הסדרה הזאת. פילדלפיה היא אולי קבוצה יותר טובה, ואני אומר אולי כי בפועל אטלנטה מהשלישי במרץ הייתה הקבוצה השנייה הכי טובה בליגה. שזה היה גם חילופי המאמנים, וגם גלינרי ובוגדנוביץ' חזרו מפציעות. האנטר שיחק קצת יותר לקראת החלק השני שלנו, האנטר גם לא קשיר לגמרי בסדרה הזאת, אז אני לא בטוח כמה פילדלפיה באמת טובים יותר מאטלנטה, אבל אטלנטה יש לה המון כלי נשק, ולפילדלפיה אין מספיק. עכשיו, אני לא חושב שאטלנטה יכולה לעצור את אמביד, יכולה להפריע לו ויכולה לעשות לו חיים יותר קשים, מה שהיא לא ממש הצליחה בשני המשחקים הראשונים, למרות שקפלה אמור להתמודד איתו, אבל לפילדלפיה יש בעיה של כלים בהתקפה, ויש לה התקפה יחסית צפויה, ושבן סימונס לא מהווה שום איום, אז בעצם אתה משחק הגנה הרבה יותר בקלות, והרבה יותר קל לך לסגור את הקלעים, ובעיניי, לאטלנטה יש הרבה יותר מה למכור מפילדלפיה, ומבחינתה להגיע ב-1-1 למשחקים באטלנטה, זה ווין, ואם תסתכל על סיכום שני משחקים האלה, היה לה יותר רבעים שבו היא יותר טובה מפילדלפיה, מאשר רבעים שהייתה פחות טובה.
אני חושב שאטלנטה, בדומה לדלאס, זו קבוצה שמאוד מאוד תלויה בטרי יאנג. נכון שהכלים שנמצאים מסביב לטרי יאנג הם כלים הרבה יותר, קלעים הרבה יותר טובים ושחקנים הרבה יותר מגוונים מאשר יש סביב לוקה בדלאס, אבל במשחק הראשון, בעיקר במחצית הראשונה, ראינו את זה כשטרי יאנג עשה מה שהוא רוצה, קליות משלוש וחדירות לסל ופלוטרים והוצאה לשלשות חופשיות, הם קלו 13 מ-23 לשלוש במחצית הראשונה של המשחק הראשון, והכל זרם. זה בעיקר כשדני גרין שמר עליו. במשחק השני הם עשו איזושהי התאמה, הם שמו את טייבול ואת בן סימונס שישמרו עליו, שחקני הגנה טובים יותר, שחקני הגנה אתלטיים יותר, שחקני הגנה ארוכים יותר, וזה סגר לא רק את הכלייה של טרי יאנג, אלא גם את ניהול המשחק, מה שפגע גם בשחקנים מסביב. ככה שדיברנו על זה שלפילדלפיה, בסופו של דבר הסדרה הזאת תתנקז לאמביד מול טרי יאנג. פילדלפיה כנראה לא תצליח לעצור את אמביד, הוא ממוצע של 40 נקודות למשחק בשני המשחקים הראשונים. ראינו את ההתאמה שפילדלפיה עשתה במשחק השני כדי לעצור את טרי יאנג, ואטלנטה צריך למצוא פתרון לזה, כי הגנתית, דיברת על בן סימון, זורק 3 זריקות למשחק, שזה בלתי נתפס לשחקן ברמה שלו, אבל הגנתית הוא יכול להתלבש על טרי יאנג, ובטיס טייבול יכול להתלבש על טרי יאנג ולשבש לגמרי את המשחק שלהם.
כן, אבל אני חושב שבמשחק הקודם, מה שניצח לפילדלפיה את המשחק, זה לא בהכרח זה שעצרו את טרי יאנג, אלא העובדה ש בוגדן בוגדנוביץ' שבחלק השני של העונה הפך להיות גורם מאוד מאוד קריטי באטלנטה, במיוחד במקרים האלה שטרי יאנג מתקשה או שההגנה עושה לו טרפים או שומרת עליו את עושה עליו דאבל טים, אז בעצם יש לך את המוביל כדור השני, שחקן אינטליגנט, שחקן איכותי, שחקן עם כלי אבים. בוגדן בוגדנוביץ' נותן משחק יותר טוב, אז פתאום צריך להתמקד לשני מובילי כדור, ולפילדלפיה הרבה יותר קשה לעשות את ההגנה שהם עשו. אז לכן אני אופטימי ברמה של פילדלפיה, גם כשאני מסתכל על המשחק הלא טוב של טרי יאנג. ובניגוד לדלאס, אטלנטה כן יש את האופציה לנצח משחקים, כשטרי יאנג הוא לא ב-100% השפעה על המשחק, ולדלאס אין שום סקנד אופשן, ולאטלנטה יש. יש לה גם לו וויליאמס שיכול לתת דברים.
אתה שבנת עליי לדלאס?
כן.
לא, כי הוא עשה את ההשוואה ללוק.
כן, כן, אני זוכר.
אבל עדיין, אין להם שום יכולת לעצור את אמביד, ואמרת מקודם, לא, ודיברת מקודם על בוגדנוביץ' שהוא כן יכול במקרים מסוימים לייצר עצמו, אבל בעצמך אמרת מקודם שג'ון קולינס היה חלש במשחק הזה. זה הכל סביב טרי יאנג. בסופו של דבר, טרי יאנג מנהל את המשחק כמו שצריך.
אני מאוד מסכים עם מרסלו, ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול את השאלות הנכונות. הסיבה שבוגדן בוגדנוביץ' הוא כל מה שהוא היה כל העונה, אבל בשני המשחקים הראשונים לא נראה משהו, זה בדיוק בגלל כל מה שאמרנו על פילדלפיה, ואולי הגנת הבקורט הכי טובה בליגה. ובוגדן לא נראה מדהים בשני המשחקים הראשונים, וטרי חוץ מהמשחק הראשון ומשחק השני לא היה נראה מדהים.
בוגדן במחצית הראשונה של המשחק הראשון שהכל הלך לאטלנטה ושטרי יאנג היה חופשי היה מעולה, במחצית השנייה הוא באמת נחלש.
הוא פחות מ-40% מהשדה, פחות מ-40% משלוש, והעושה משחק הגדול הזה עם 3.5 אסיסטים למשחק, אני לא, נכון שזה סטטיסטיקה יבשה, אבל בוגדן מוגבל מסיבה מסוימת, ואני חושב ש בסופו של דבר אני לא אתחיל את זה יותר מדי, פשוט לפילדלפיה יש יותר כלים ומה למכור, אני לא רואה את הדרך שבה עוצרים את אמביד, אני כן רואה את הדרך שבה עוצרים את טרי יאנג, ולכן עוצרים או מעטים או תקראו לזה בסמנטיקה שאתם רוצים לקרוא, פילדלפיה בשש.
במחצית של המשחק הראשון שאטלנטה הובילה ב-20, צייצתי פילדלפיה ב-5, אז אני עדיין עם פילדלפיה ב-5.
אטלנטה ב-6, אני חושב פילדלפיה צרות מאוד מאוד גדולות.
אני מסכים איתך
ש דברים מאוד לא טובים עוברים על בן סימונס ברמה ההתקפית, הוא נכנס למוד הזה של
אני גרוע
פחד בתוך עצמו לגבי התקפה, או מה שזה לא גורם לו להיות כזה נון פקטור בהתקפה, כשהוא לא זורק אז גם יותר קשה לו למסור אסיסטים, ויותר קשה לו לחדור לסל, ויותר קשה לעשות דברים, לא כשהוא לא זורק, כשהוא לא מאיים. אני מסתכל על המשחק הזה ואני לא מסכים מה שאתה אמרת לגבי בוגדן ולגבי טרי יאנג. אני חושב שטרי יאנג היה בסך הכל בסדר. מה שקרה זה שכמו להרבה קבוצות חסרות ניסיון שמגיעות לפלייאוף פעם ראשונה, ושחקנים שלא היו בפלייאוף אף פעם, במשחק חוץ מול קבוצה ביתית, לתת ערב לא טוב זה דבר מן השגרה, והם באים, עכשיו פילדלפיה תצטרך לנצח, להחזיר לפחות נצח אחד באטלנטה, אחרת הם יגיעו עם כל הלחץ עליהם. אני מאוד פסימי בשביל פילדלפיה.
אני מסכים איתך שפילדלפיה בצרות בסדרה הבאה.
גם אני רציתי להגיד את זה. דרך, מה שמחזק את הזה שלך זה שנמתי בו לזורק. אם היה עוד...
לזרוק כמה שהוא רוצה.
אני מקווה שאני איתה, אבל אני גם דביר שש פילדלפיה.
תודה, אני חושב.
שש, מפתיע מאוד.
לפני... נעשה...
כמו לברון, כמו לברון.
יש לנו את זה.
אוי, זה סאונד מדהים.
חלקכם אני מניח שמע, חלקכם ראיתם, אבל זה פשוט מעולה, אז זמן מצוין להשמיע את זה שוב. חדשות, ניקולה יוקיץ' זוכה ב-Most Valuable Player, וככה בחדשות בוחרים לומר זאת.
נסיים עם שחקן כדורסל שהיה עד לאחרונה, כמעט אלמוני והפך לשחקן הרווחי ביותר בתולדות ה-NBA, ניקולה יוקיץ' הסרבי, כוכב קבוצת דנבר נאגטס, נבחר לשחקן המצטיין של העונה אחרי שהוביל את דנבר למקום השלישי במערב המדינה, הוא גם הסנטר הראשון שזוכה בתואר מאז שקיל אוניל.
מה שיפה בקטע המדהים הזה זה שכאילו אם היא רצתה לעשות תרגום מילולי גם פה היא קשלה
כי זה לא פרופיטיבל
בדיוק
זה לא אי כן מי שכותב להם את זה והכישלון נמצא שם אבל בשלוש נקודות בקטע הזה הם פשוט הוכיחו בורות ברווחי ביוקיץ' ובמערב המדינה, שזה כאילו, מי אי פעם אמר מערב, מתי שמעת מערב המדינה?
אבל גם יוקיץ' זה עליה.
מה הפייבוריט שלכם? אני אוהב את היוקיץ'.
אני אוהב את היוקיץ', אבל אני לא חושב שזה פייר, כאילו, הטעות פה. זרקו לה את זה בטח כאילו עוד כמה דקות לפני זה.
אני בוחר מערב המדינה.
אוקיי.
משהו במערב המדינה, בשילוב המילים האלה.
אני בבוקר עוד בחרתי את זה. איתך לגמרי.
אוקיי, עוד מישהו?
לא.
יש שני ציוצים.
יאללה.
ציוץ ראשון זה ציוץ סרטון. מריק המשיק, אם אתם מכירים. שחקן הסלובקי.
המרדונה של הסלובקים.
המוהוק.
כן, האגדי. חתם בטרבזון ספור הטורקית.
בוודאי.
הטורקים ידועים בזה שהם מפרסמים סרטוני קבלת פנים לכל השחקנים שלהם. סרטון קבלת הפנים היה של נפח. נפח טורקי שבונה קסדה כלשהי ממתכת ובונה את הקסדה בסוף הסרטון רואים שהוא בונה את הקסדה עם מוהוק ורואים שחקן עם קסדת מוהוק נכנס למגרש עם חולצה של מריק המשיק זה מצחיק יותר מאשר תיארתי את זה אז אנחנו נצפו בזה בטוויטר ציוץ שני, ציוץ של לאציו שמינתה את מאוריציו סארי למאמנה, מאוריציו סארי מאמן האיטלקי, דביר מה מייחד אותו?
סליחה, לא שמעתי?
לאציו, מינתה את מאוריציו סארי למאמן שלה.
מה מייחד את מאוריציו סארי?
כן, מאוריציו סארי, אני זורק לך את המילה הזאת, את השם הזה, מה הדבר הראשון שקופץ לך לראש?
לא יודע.
סיגריה, הוא מעשן בלי הכרה. ההכרזה שלהם בטוויטר על זה שהוא חתם הייתה פשוט ציוץ של סיגריה.
אימוג'י סיגריה.
גדול.
אני עשיתי... אני פשוט, תוך כדי שמרסלו דיבר והסיבה למה לא הקשבתי למה שהוא אמר, הלכתי לפאונטן ורציתי לצלט עם חוזה קונסקו, הוא הוציא עץ השבוע. הוא הוציא עץ משהו על זה שהוא יהיה בקאר ווש, ואם אתם רוצים לקבל חתימה ואת הדלק הכי זול באינטאון. אבל פשוט ראיתי את האלה שלו מלפני שבועיים, אני לא יודע, זה פשוט אמר, אני פוחד
עליו. סגב, יש לי משימת תוכנית בשבילך.
תגרום לזה לעבוד.
אני משער שמתישהו, כאילו לאורך במהלך התקופה הקרובה, כאילו מתישהו, אתה וסיוון תיסעו לווגאס, נכון?
כן, לא בקרוב קרוב.
בשביל חודש, חודש וחצי, חודשיים, חצי שנה, אין סיכוי שלא תגיעו לווגאס.
נכון.
בשורה התחתונה.
נכון.
אתם צריכים ללכת לסיור של חוזה קונסקו, למצוא ביגפוט או לאריה 51.
יש דבר כזה?
כן, זה המשימת תוכנית.
אם אתה, אני רוצה את זה ככתבה כתובה, אני רוצה את זה מצולם, אני רוצה את זה קטע בתוכנית, אני רוצה כל מה שאתה יכול לדעת לי על זה.
בסדר גמור, אין בעיה.
ודרך אגב, תעקוב אחריו, אם הוא עושה איזה אירוע חתימות, אתה חייב להגיע.
ברור, כל מה שאתה אמרת ברור לי.
אני כל כך שונא אותך.
אני דווקא מאמין לסגב שהוא אומר ברור ברור.
אין סיכוי שאתה מאמין לו. וואו, אתה הכי לא אמין ever.
סקר, האם דביר מאמין לסגב שהוא אומר לו?
אתה גם לא
אמנת
שאנחנו בפוזיציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו.
אני יודע, אתה דרכת לי על הגג, תודה. רציתי להמשיך את זה, בסדר. יוטה קליפרס.
לא יודע.
אתה לא יודע?
לא יודע כלום לגבי הסדרה הזאת.
מה זאת אומרת אתה לא יודע כלום?
לא ראה את המשחק.
לא, אני לא יודע לצפות. אני לא יודע מה לצפות פה. אני מסתכל על הקליפרס לפעמים ואני חושב שהיא קבוצת NBA מושלמת, ואז משחק אחר זה הם יכולים להיות לי באמת כאילו חברות.
אני חושב שיוטה קליפרס זו סדרה מושלמת שאנחנו מסתכלים עליה ויכולים לרדד הכל לשחקן הכי טוב מול השחקן הכי טוב. נכון, זה קבוצות יותר, אבל תראית שבלי מייק קונלי ועם משחק בינוני של הרבה שחקנים, שדונובן מיטשל הוא דונובן מיטשל מטורף, יוטה נראים מטורפים, קוואי לנרד שיחק פחות טוב ממה שהוא שיחק במשחקים, דרך אגב, במשחקים בסדרה מול דאלאס, קוואי היה קוואי מדהים, הם ניצחו, כשדונג'יץ' היה דונג'יץ' מדהים, דאלאס ניצחו, והמשחק הזה מאוד מאוד מושפע מאיך שהסטארים משחקים, הסדרה הזאת, לא יודע, נעשה לו.
כתבתי לי, היינו אמורים להקליט אתמול, אתמול כבר שלשום, כבר חצות וחצי עוד מעט, היינו אמורים להקליט לפני המשחק הראשון ביניהם, כתבתי לי כל מיני דברים, ואז בלילה...
אתה רוצה לשחק במשחק, האם זה יתממש?
זה לא יתממש, ואז צפיתי במשחק מספר אחד, ורוב הדברים שכתבתי, לפחות במשחק הראשון, לא היו רלוונטיים. אני מרחם על הקליפרס, שהיו צריכים עד לפני יומיים להתמודד בסדרה של שבעה משחקים מול לוקה דונצ'יץ', מול שחקן שקולע 40 ומשהו נקודות למשחק, ובינינו הוא בלתי יציר, ואז לעבור אותו אחרי שבעה משחקים, להגיע למשחק מספר אחד מול יוטה, ולקבל את דונובן מיטשל בכושר של דונובן מיטשל של הפלייאוף שעבר. דבר שהכי קפצתי לעין במשחק הזה, זה הפער בין סגנון המשחק של דאלאס, שהוא מאוד מאוד ריכוזי, זה הכדור אצל דונצ'יץ', 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 ואז הוא או זורק או חודר ומוציא החוצה, לבין משחק המסירות של יוטה, שזה אחד הדברים הכי יפים בליגה, וזה משהו שעבד להם במשחק הזה, כי הם הצליחו בשלב מסוים במשחק להכניס את כל השחקנים. היו נקודות מסוימות שבוגדנוביץ' היה מעולה, ונקודות מסוימות שאינגלס היה מעולה, ומיטשל תמיד היה שם, ודריק פייבורס בבריחה הגדולה שלהם ברבע השלישי, הוא היה על המגרש ולא רודי גובר, וג'ורדן קלארקסון היה שם חלק מהכל, ולקליפר זה היה הרבה הרבה יותר קשה, כי בסדרה מול דאלאס הם היו צריכים לעצור את לוקה, וזהו, ופה הם צריכים לעצור קבוצה שלמה. למרות ה-45 נקודות של דונובן מיטשל, יוטה היא הרבה הרבה יותר קבוצה מדאלאס. יהיה להם הרבה יותר קשה.
יש לי שאלה, כמה זה מצחיק או אירוני או משעשע, העובדה שאם היינו שואלים לפני הסדרה או אפילו לפני הפלייאוף בכלל, איך עוצרים את יוטה, או אחד הדרכים לעצור את יוטה, או מה המאצ'ים הכי טובים בשביל יוטה, זה המאצ'ים שבהם רודי גובר צריך לשחק סטרץ', צריך לשמור על סטרץ' פיי ולהוציא אותו חוצה מהקומפורט שלו, סליחה, רציתי לוודא ש... האם שומעים אותי?
כן, בוודאי.
אוקיי. הדרך שבה הסתיים המשחק מול הקליפרס הוא בדיוק לצורה שבה אם היית צריך לנצח את יוטה, אז היית אומר, ככה אני מנצח את יוטה, אני מוציא את... אני שם את מרקוס מוריס שהוא שחקן שתיאורטית יכול גם באמת שמסוימים לשחק חמש, יכול לקלוע מבחוץ, אני יוציא אותו החוצה, הוא מתגובר, יוצא אליו החוצה, חוסם את השלשה ומנצח את המשחק ממחוץ לקשת.
אני חושב אבל שזה דווקא, כאילו, בסדר, זה מצחיק, אבל זה לא. כאילו, כי זה מהלך אחרון, אבל מה שאתה רוצה את רודי גובר זה לא בצבע, כדי שתוכל לעשות דברים.
אני משתמש במהלך האחרון הזה, אבל כדי לשאול שאלה על המשך הסדרה. כי זאת התלבטות. הדקות איביצה זובאט שנראות so and so לפעמים.
0-4 ו-4-0, זה הסטטיסטיקה. שום שרק מעל 18 דקות הם רק מפסדים, תחת 18 דקות הם...
נכון.
העניין לדעתי עם, כאילו, הקליפרס לא בהכרח צריכה למצוא פתרונות לבעיות שמייצגים ליוטה. מה שהיא צריכה זה, כמו שאמרת, עם קוואי ופיג'י מגיעים לסדרה כל משחק, והחבר'ה מסביב ימצאו תמיד את הבן אדם הנוסף, לוק קנארד פה, טרנס מן שנתן משחק מול דאלאס, מרקוס מוריס, או whatever מי שיש להם בהודשפוד של שחקנים...
רג'י ג'קסון,
אז הם יהיו בסדר. מה שאותי מעין זה הנקודה הפשוטה, וזה דווקא כן לחזור אחורה ולהתמקד אחורה, זה כן להתמקד בדונובן מיטשל שנייה. כי מה שאנחנו, הסיבה שאנחנו פוסלים קבוצות כמו יוטה ופיניקס, ואולי אפילו דנבר לצורך העניין, זה שאנחנו אומרים היוקיץ' או המיטשל או הבוקר, הם לא לברון קיידי... והרדן, או קארי, או קוואי. ומה אם מיטשל מתבגר, ונהיה יותר טוב, ויותר טוב, ויותר טוב, והוא כן בלבל הזה, ואם הוא כן בלבל הזה, ויוטה היא הקבוצה הכי טובה בעונה הסדירה, זה אומר שהוא לא לבד בלבל הזה, יש קבוצה, למה שכאילו דונובן מיטשל נותן פלייאוף של סופרסטאר, כמו שסופרסטאר נותן, ויוטה הולכים כל הדרך, כאילו גם מול קבוצה כל כך טובה כמו הקליפרס.
פלייאוף שני רצוף בו.
זה לא פלייאוף שני, הוא מעולה כל השנה. אני לא חושב שהוא היה צריך להיות בשיחות MVP או משהו כזה, ממש לא, אבל אני חושב שהוא לא ספק שחקן underrated בליגה, ובסופו של דבר השחקן הכי טוב בקבוצה שסיימה עם המאזן הטוב ביותר, פלוס השני פלייאופים האחרונים וכל מה שהוא מראה, הוא צריך להיות מדורג גבוה יותר ברשימות שלכם.
ואיפה נראה אותו קופץ? חוזר לסדרה של דאלאס מול הקליפרס, בשתי המחציות השניות במשחקים 6 ו-7, קוואי, הלך ושמר על לוקה דונצ'יץ' והוריד אותו במספרים. אני מניח שבמידה ודונובן מיטשל יתחיל את המשחק הבא כמו שהוא סיים את המשחק הזה, אנחנו נראה טיילום מעביר את קוואי לשמור על דונובן מיטשל, ואם דונובן מיטשל יצליח להתמודד עם ההגנה של קוואי, אז כנראה שהוא באמת נמצא שם עם הגדולים שציינת מקודם.
אני מסוכן תמיד לדעת מהסיפור הזה, כי אנחנו כן מסתכלים על קוואי כשומר מדהים ופול ג'ורג' כשומר אדיר, ועדיין הם בחרו הרבה פעמים לא לשים את שניהם על לוקה דונצ'יץ' שהייתה להם את האופציה, ודווקא טרנס מן שמר עליו לא מעט במשחק, זה משחק 7.
בעיניי אני חולק את קרדיט העצירה של לוקה בן קוואי ללוקה בעצמו. אתה לא יכול לשחק יוסאג' כזה וכזאת כמות של... זה המקרה ההרדן הקלאסי, לא סתם לוקה דונצ'יץ' פותח את המשחק, רבע ראשון 55% מהשדה, רבע שני 50% מהשדה, רבע שלישי הוא כבר ב-40, ואת הרבע האחרון הוא מסיים בזה 35%, זה הממוצעים שלו בגדול, אני מפספס אולי לפה באחוזים.
אתה רוצה את זה מדויק?
כן.
אני אעשה את ה... לפי רבעים, רבע ראשון 85 נקודות בסדרה מול הקליפרס, אחרי זה 71, 54 ו-40. אחוזים, 54, 62, 44, 35, שלשות, 48, 57, 32 ו-28. מסכים איתך לגמרי שחלק מזה זה לוקה והיוסאג' המטורף ויכול להיות שטיפה עודף המשקל שלו. דבר שני הוא שכן, בסופו של דבר, במחצית השניות, כן הצמידו לו את קוואי, וראינו את זה גם במבחניים, לפחות אני במשחק מספר 7, שקוואי היה עליו, הוא לא צריך להעביר אותו, לא צריך לעבור אותו, לא צריך אותו לקחת לפוסטה בצבע, וקוואי הוא אחד השחקנים היחידים בליגה שיכול לעשות את זה גם מול המסה של לוקה, וגם מול סגנון המשחק השונה לגמרי של דונובן מיטשל.
בניגוד ללוקה, שהוא כנראה שחקן טוב ממיטשל, וכנראה שחקן טוב מרוב השחקנים בליגה, מיטשל לא צריך לעבוד כל כך קשה בשביל להחזיק איתו בתמונה. יש עוד שחקנים שהוא סומך עליהם, משחק הבא או זה שאחריו גם יהיה מייק קונלי. אם מיטשל לא מצפה ממנו לתת 45 דקות כל משחק, אבל אם מיטשל הוא stepping to the role והוא באמת סטאר בלבל כמו שאני מתחיל לחשוב שהוא שם, אז יוטה היא מקום ראשון בליגה בזכות, ולהגיד קוואי הוא מישהו לא יהיה, זה כנראה לא מספיק, כי זה לא מספיק.
הימורים?
קשה.
יוטה בשש.
אם אתם חייב, הנה, סגב, אין לו בעיה.
אני, כמו שאמרתי, אני לא ממש, יש לי פיל הסדרה הזאת.
נעזור לך. יוטה ב-5-0 מאז שדונובן מיטשל חזר.
אבל ארבעה מהם זה מול ממפיס.
אני בא לי, תראה, אני, אחד אני, קליפרס פרנצ'ייז מיותר לחלוטין. יוטה נצחו, הם ינצחו בשש ולא בשבע, ושיהיה לו בהצלחה לקליפרס.
גם לא בחמש.
הלוואי ואתם צודקים, אני, חלק מהדברים שרשמתי לעצמי לפני הסדרה, שבמשחק הראשון לא עבדו, שקוואי נכנס למוד של פלייאוף 2019 במשחקים 6 ו-7, שהוא בלתי עציר הגנתית והתקפית. אני כן חושב שהוא שם, 7 משחקים הקליפרס.
אני עם יוטה.
הלוואי.
מי אלופת המערב הטבעית? כאילו, על מי אתם הולכים עכשיו?
לא עכשיו, בסדר, לא.
סתם, כי זה מעניין, כי ברוקלין אתה אומר מצד שני, אבל מי במערב? כאילו, מי הפייבורית?
אבל כולם יכולות.
זה בדיוק השאלה. זה שכולם יכולות, אני אומר.
טכנית ולפי...
כן, אבל גם לא היה את זה לפני שבוע. מי היית אומר לי שפורטלנד...
מה היית אומר לי לפני? הייתי אומר לך לייקרס. הייתי אומר לך, אני אישית הייתי אומר לך לייקרס.
ברגע שראית שם שבורים, אתה הורדת אותם מראש.
נכון. אבל עכשיו נשאר לך ממש כאילו...
כן, די ברור שאלופת יהיה ברוקלין.
לא ברור לי שום דבר. בסדר, אנחנו נשמור את הדיוני מי תהיה אלופה כשתהיה לנו מישהו שיוצאת מאחד הגמרים האזוריים. וכבר מאוחר בלילה ואנחנו צריכים ללכת לישון ואולי לראות אפילו איזה משחק או שניים. אז אנחנו ניפרד מכם בינתיים. תודה רבה לסתיו נמש.
תודה רבה.
אתה רצית להגיד משהו על זה שאין שלוש ורק שלוש?
כן.
אין, אתם רוצים ללכת לישון.
למה אין שלוש ורק שלוש?
אתה יודע שיש שלוש ורק שלוש פסלים?
יאללה, קדימה, בוא נעשה שלוש ורק.
שאתה גם זה, וגם סתיו שאל אותך,
אין לי בעיה לעשות שלוש, זה היה משבוע שעבר, אני מוכן לזה.
שבוע שעבר בוטל פרק.
קדימה, שלוש ורק
שלוש פסלים. שלוש ורק שלוש.
יש לי גם מבזק משבוע שעבר, אתה רוצה? סתיו, אתה רוצה להקריא את המבזק משבוע שעבר?
לא.
בסדר, אתה מקריא?
אתה רוצה לשלוח לי את המבזק?
יאללה, אתם רוצים?
סתם
להגיד, חברים,
אצלי 2:30 בצהריים.
חברים, המבזק משבוע שעבר יוצא לדרך, סגל, זה אצלך בוואטסאפ. אני אדבר עוד כמה שניות, אבל הנה, עכשיו בטח אתה מבין, המבזק.
המבזק, נהג המרוצים הברזילאי הליו קסטרונבס זכה שבו במרוץ האינדי 500 והפך לנהג הרביעי בהיסטוריה עם 4 זכיות, והראשון מזה 35 שנים. המרוץ עצמו אירח 135,000 צופים, והוא אירוע הספורט הגדול ביותר מבחינת כמות צופים, מאז החלו הגבלות הקורונה לפני למעלה משנה. ב-NHL, הטמפה ביי לייטנינג מנצחים את הקרוליינה הוריקנס 2-1 ועולים ליתרון 2-0 בסדרה. בסיבוב השני של הפלייאוף, הסטנלי קאפ, הלייטנינג קיבלו את תצוגה מופלאה של השוער אנדרי וסליאבסקי, אשר ספג רק 2 שערים במצטבר עד כה בסדרה. המונטריאול קנדיאנס ניצחו במשחק השביעי את הטורונטו מייפל ליפס שהיו ליפס
מייפל מה?
מייפל ליפס
נכון
שהיו הפייבוריטים לנצח ליפס, כן, השפתיים המייפליות ועלו גם הם לסיבוב השני שם יפגשו את הוויניפג ג'טס ולבסוף צפון קוריאה אוסרת סקיני ג'ינס כן, כן, צפון קוריאה אוסרת על אזרחיה ללבוש סקיני ג'ינס. מה אתם אומרים על הדבר הזה?
אתה סתם אל תראה עכשיו. תודה רבה על המבזק, שלוש ועוד שלוש פסלים?
לי אין, אבל יאללה.
גרוע אתה.
דביר, מה הפסלים שאתה בוחר להשאיר בעולם?
אוקיי. אחד, זה הפסל של ישו בברזיל.
מוכר, כן. ריו דה ז'נרו.
אתה רליה לרגל.
אני סתם מנחש עוד שזה סאו פאולו.
לא, זה בריו דה ז'נרו.
בריו.
אוקיי.
אפילו הייתי שם, יש לומר. אל תתחו נהגי מוניות, כאילו אין לכם ברירה, כן, אבל תתחו נהגי מוניות מפוקפקים בדרך לשם. הפסל השני שאני רוצה להשאיר, הוא אריה שואג בתל חי. והפסל השלישי, שאני רוצה להשאיר, זה לא on the spot בכלל. הפסל השלישי שהייתי משאיר, הוא ה... אדם החושב? כן, אדם החושב.
אוקיי. מופה לו? קשחה?
אין לי, יש לי איזושהי אנקדוטה על משהו שראיתי אתמול.
אוקיי, אז אני אגיד את שלי.
יאללה.
הפסל של פרגוסון מול אולד טראפורד.
שיט.
הפסל של...
תראה אנרי! ובלקאמפ.
מג'יק ג'ונסון.
וטוני אדמס.
ו...
טוני אדמס.
ופסל החירות.
פסל של טוני אדמס זה בקבוק וויסקי, לא?
אתם יודעים מה...
יש פסל נהדר ב... אפטון פארק של כל כוכבי 66 שצריכו בווסטאם, פסל מדהים.
אתם מכירים, אתם יודעים, מכירים את הפסל של דניס ברקאמפ?
לא.
אתם מכירים אולי במקרה את התנועה המאוד מפורסמת שהוא קיבל כדור בהגבהה מרחוק? והוא
הסתובב סביב עצמו?
לא, הוא בקפיצה, הוא קפץ, וכדור נחת לו לרגל והוא הוריד אותו. זה כזה בסוג של קפיצה, הוא כאילו נמצא באוויר, והכדור פשוט, והוא מקבל את הכדור על הרגל ונוחת איתו יחד בצורה מדהימה. אז זה הפסל של, של דניס ברקאמפ, ותמיד שאלתי את עצמי, איך זה פסל שהוא כאילו, ברור לי שהוא מחובר לקרקע, ברור לי שדניס ברקאמפ לא באוויר כי זה פסל וזה כוחות הפיזיקה, אבל איך, האם בפייס טו פייס זה נראה טוב, או שיש כאילו מוט תקוע לו מלמטה וזה נראה אחר? נראה בסדר.
מוט שקוף.
לא, זה לא מוט שקוף. זהו, זאת המטוטה שלי.
פסל של ג'רי ריצ'רדסון.
אוקיי.
הידעתם, רגע, אנקדוטה?
כן.
הידעתם...
כל אחד עושה מה שהוא רוצה בתוכנית.
בנקודה הכי דרומית על פני כדור הארץ, במרכז אנטארקטיקה, הנקודה שמסמנת את הנקודה הכי דרומית על כדור הארץ, יש פסל מברונזה של לנין.
באמת?
וואו.
אתמול ראיתי, לא ידעתי שאנחנו יכולים לדבר על פסלים, אתמול ראיתי תוכנית על אנטארקטיקה.
הייתי משאיר את זה רק למי יש כוח לצאת לשם לקחת את זה.
אז לא, אז התוכנית הייתה על משלחת של אנשים, אנשים באתי להגיד, אנשים ש...
טוב, שאיר אותם שם.
עשו תחרות על מי מגיע לנקודה הכי דרומית בכדור הארץ, בכוחות עצמם, זאת אומרת, בלי רכבים, מטוסים, whatever, ואתה מגיע לשם, אתה רואה פסל מוזהב של לנין.
גאונים.
טוב, יפה מאוד.
אין דבר שמסמל יותר קומוניזם ושוויון בהוצאת משאבים, מאשר לשלוח מישהו לנקודה דרומית בעולם, לתקוע פסל של לנין במקום שאין בו אף אחד. תודה רבה לך, סתיו נמש.
תודה רבה, חברים.
תודה רבה למרסלו גלייזר.
לילה טוב, בוקר טוב.
תודה רבה לסגב מטוס. סגב, אם תרצה, אולי תשים את קייל לאורי בסוף. אנחנו אולי נתראה שבוע.
ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי.
יאללה ביי.